שאל אלמון מיהודי תימן, כלומר מישהו שהוא כבר התאלמן, שזכה להיבנות בשנית ונשא לו לאישה מבת לעדת מרוקו, והם חוזרים בתשובה, היא והוריה, וברוך השם מבחינת הנישואין הכל קיים כהלכה. דעקה, הוא אומר שבזמן היותה בנידתה הוא נחשף לדפוסי התנהגות מאוד מאוד חמורים שהוא לא היה רגיל אליהם בעבר, כשהוא נשא את אשתו שכבר נפטרה, מנוחה התימניה. והדברים מתבטאים בכך שאסור לו לגוע במגבת שלה, אסור לו לגוע בבגדים שלה, היא פורשת לחדר אחר לגמרי, אסור לו לגוע במאכלים שהיא נגעה בהם, אסור לו לגוע במשקאות שהיא נגעה בהם, כך שהוא זקוק בימי נדותה לעשות את הדברים הוא לבדו, דהיינו לבשל ולשתות הכל מדברים שהיא לא נגעה בהם, וכאמור פרישות גדולה מאוד מאוד. הוא אומר שהדברים האלה גרמו למתחים ביניהם, אבל עדיין בינו ובינה, כיוון שיש קשר נפשי גדול, אף שהתייסרו בעניין הזה שהיא באה בשם מנהג אבותיה, והיא, דהיינו, והוא בא בשם מנהג אבותיו, הבעיה נעשתה קשה ביותר עוד על מעורבות אביה. כיוון שמדבר בחוזרים בתשובה, אז אביה שהתחיל ללמוד בכולל, וזה לא לימודיו הראשונים, אז הוא יותר ויותר פתוח להנהגות קיצוניות ופחות ללימודים שהם בבחינת דין התלמוד. ובלהט הוויכוח ביניהם, בין האבא ובינו, אז אומר האבא, מה יש חכמי ראשונים ואחרונים שאומרים את ההנהגות האלה או נותנים את היסוד להנהגות האלה? והוא הצביע על דברי רמב"ן שמובאים בפירושו על התורה, שמביא עד כמה יש כוח נזק גדול בנגיעתה של נידה בדברים, במראה שלה, בדיבור שלה, בעבל שלה וכו'. ואז לכאורה נפתחה תהום פעורה ביניהם. וכדת הוא שואל שתי שאלות, א', בנו ובן אשתו, מהן הנהגות שיבטיחו את שלום הבית? ובנו ובן חמים, האם באמת הוא החתן טועה בכך שהוא לא רגיל למושגים האלה או לא? ובכן, התשובה, אכן באמת כבר מתקופת הגאונים אנחנו מוצאים הנהגות שבהם הנידה מתרחקת מבעלה, לא רק ברמה של דין התלמוד אשר נקבע גם בתלמוד, גם ברמב״ם וגם בשולחן ערוך, ראשונים ואחרונים אינם חולקים שדין התלמוד הכל אישה עושה לבעלה, כל המלאכות אישה עושה לבעלה בזמן נדותה, חוץ ממזיגת הכוס, הצעת המיטה, דברים שהם מקרבים בינו ובינה, והרי צריך להיזהר שלא ייקשל בעבירה. אבל בפועל היא עושה, מבשלת, עושה את הכל, וזה דין התלמוד ולית מאן דפליג לגבה. אלא מה? בזמן הגאונים אנחנו מוצאים הנהגות שכאילו תמאו או הרתחקו מדברים שנגעו בה, כאילו הייתה תמאת משכב ומושב שהייתה נוהגת בזמן הטהרות ועתידה להיות נוהגת בעזרת השם כשחזרו דיני הטהרות ויבנה בית המקדש מהרה בימינו. אבל הגאונים אומרים שהיו אלה הרחקות בעיקר להמון העם, עמי ארצות, כדי שלא יפרצו גדר, שלא יפרצו ולהגיעו לעבירות. אבל הגאונים ציינו את ההבדל בין דין התלמוד ובין הרחקות האלה שנתהוו. אלא מה? שהרמב"ן נסתייע בתוספתא שמצא, ואשר ממנה הוא למד על ההשפעות ועל הנזקים שיש לאישה הנידה בהבל פיה, בנגיעתה וכיוצא בזה. ואז השאלה היא, האם באמת המקור הזה שמביא רמב"ן הוא מקור שעכשיו מחייב כל בן אדם, ואפילו שאבותיו או אמהותיו לא נהגו כלל ועיקר בכך, האם מקור כזה אמור לחייב? כי סוף סוף דברי הרמב"ן דברי אלוקים חיים. באמת אותו אבא שכאמור חוזר בתשובה עדיין לא נחשף ללימוד תורה אמיתי, והוא יותר נוח וחשוף לכל מיני דברים של הנהגות חומרות וקבליות שלא תמיד הוא מבין אותם. אבל מן הראוי לאותו בעל תימני שילמד יחד עם חמיו תשובה נפלאה מאוד של הרב עובד יוסף זכר צדיק לברכה, בשאלות ותשובות יביע עומר חלק וב יורה דעה סימן כף, ואז הוא יראה שהוא דן שם, רב עובד יוסף דן שם בנוגע לאותם עדות שיש להם הנהגות כאלה מחמירות, ובין היתר הוא מביא גם את דברי הרמב"ן על התורה הנשענים על התוספתא שהוא הביא בדבריו. והרב יוסף כדרכו בקודש, אשר כמעט שום דבר לא נעלם ממנו, מביא ראשונים ואחרונים. ראשונים המצדדים או מקבלים בצורה חלקית את הדברים, וראשונים ואחרונים וכן אחרונים וכן ראשונים ואחרונים המתנגדים בתקיפות לדברים האלה. כך למשל הוא מביא פוסקים שאומרים שהדברים האלה אינם להלכה, ולא פוסקים הלכות מבריתות או מתוספתות כאלה שמנוגדות למה שכתוב בתלמוד. הוא מביא שם מקורות האומרים ראשונים ואחרונים שאדרבה, אם הופכים מהמקור הזה שהביא הרמב"ן עליו השלום שהוא גדול בנגלה ובנסתר, אם הופכים ממנו למקור מחייב, חלילה יש בזה פן של הצגת דברי חכמי התלמוד כדברים דחויים, וזו כפירה בחכמי התלמוד שהם הם הבסיס לכל פסיקת ההלכה. אז הוא מביא דעות כאלה שאכן השענות על מקורות כאלה בניגוד למה שנאמר בתלמוד, זה חלילה יכול להתפרש כחפירה בחכמי התלמוד שהם עמודי ההוראה ועל פיהם אנחנו פוסקים את ההלכה. כמו כן הוא מביא כמו שוט דברי מלכיאל שאומר שזה מנהג של בורות ושאין לקיים אותו. זאת אומרת הרב עובדיה יוסף הוא איננו מבטל את המקור, אבל הוא מביא שלל מקורות שאנחנו רואים שחכמי ישראל דנו במקור הזה ללא מורא אלא לעמיתה של תורה. כי אם דנים על מהותו של מקור מתוך מורא, ואין מורא שמיים, כי הרי הקדוש ברוך הוא אמת, ותורתו אמת, וצריך לבדוק על פי הכללים שניתנו לנו, עד כמה באמת המקור הזה מחייב או לא מחייב. ועד כדי כך, הרב עובדיה יוסף, ברוב בעוניותו וברוב גדלותו, מביא את הערתו של הרב שבל, שהוציא את פירוש הרמב"ן על התורה כשהוא מהודר, וכתב הרב שבל בהקדמתו, בהערתו, על אותו מקור שהרמב"ן מביא מהתוספתא בדבר הנזקים שאישה נידה יכולה להזיק בהבל פיה או במראה עיניה או בנגיעתה או בנגיעתה או במדרך כף רגלה. אז הוא מביא והוא כותב שיש כמה דברים מפוקפקים שם, ויש כאלה שטענו שאולי לא זה יצא מדברי חז"ל. והרב עובדיה יוסף כדרכו בקודש מסתייע בספר מקור חיים שתומך בפקפוק הזה, בהיסוס הזה. ומגיע הרב עובדיה יוסף למסקנה שמנהגים כאלה שנהגו, ניתן לבטל לאותם נשים את המנהגים האלה גם בלא התרה, כי יסודם במנהגי טעות. ולכן בשביל שלום בית, אומר הרב עובדיה יוסף, כשיש בני זוג נקלעו למתח בגלל דברים כאלה, אומר הרב עובדיה יוסף שאכן מדברים על ליבם שלא לנהוג את המנהגים האלה כדי לשמור על שלום הבית. נמצאנו למדים כי אכן באמת טוב יהיה שרב גדול שהוא שקול, יודע את כללי ההוראה, יסביר לאותם בני משפחה בהסברה נאה, לא בהסברה דוחה, לא בהסברה מתגרה, שכן כל הסבר מתגרה רק מלבה את האש, גורם לבני אדם להתחפר בעמדות שלהם. אנחנו כעת לא צריכים להקריב את בני הזוג על מזבח המאבקים, עד כמה לסמוך על מקורות כאלה או לא לסמוך על מקורות כאלה. לעולם צריך א' לדאוג לשלום בית בשום שכל, אבל לעניין הלימוד יראה האדם וישקול כיצד גדול כמו הרב עובדיה יוסף מנתח דברים כאלה בשקילות מכל ההיבטים של כל העניין, ללא מורה אלא עם מורה שמיים בלבד, כשמטרתו וחתירתו היא להגיע א' לעמיתה של תורה, ב' להגיע לשלום בין בני הזוג. זוהי הדרך העולה בית אל, הן בדרך של לימוד תורה ודרכי ההוראה, ב' לדעת כיצד באמת בהבדלים בין עדתיים, בין עדות שונות, מנהגים במיוחד כאלה רגישים, לדעת מהי האמת לעמיתה וכיצד יש להביא את השלום בין בני הזוג. רבי חנניה בן עקיבא, שם רבי חנניה בן עקיבא, שם רבי חנניה בן עקיבא, שם רבי חנניה בן עקיבא.